אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, זאת לורי. יצאנו לפגרה, ובינתיים הנה פרק ממש מגניב ששווה לכם לחזור אליו. קרן כהן רשבן היא מטפלת בזוגות ויחידים שעבדה ועבר במשרד החינוך, והיום היא מייעצת לזוגות שחושבים לפתוח את הקשר. שווית, בן הזוג שלה, הוא הייטקיסט. הם בזוגיות כבר 13 שנה, נשואים כ-9 שנים, ומגדלים יחד את בנם בן ה-6. וחוץ מזה, הם נמצאים בזוגיות פוליאמורית כבר 5 שנים, ולכל אחד מהם מאהבים וקשרי אהבה נוספים. הם הכירו ברחבת הריקודים, בערב סושל של רקדנים שרוקדים זה עם זה. שווית מספר שברגע שהוא ראה את קרן, רוקדת, הוא כבר ידע שהיא תהיה אשתו. לקרן לעומת זאת, לקח קצת יותר זמן. הסיבה? שווית היה נמוך, והאינסטינקט של קרן היה לפסול אותו. איזה מזל שהיא לא עשתה את זה, והשניים התאהבו, והחלו לקיים קשר מונוגמי נורמטיבי לכל הדעות, עד שנולד בנם הראשון וכל הקלפים נטרפו. מה שלומכם? כיף שאתם פה.
איזה כיף שהזמנת אותנו.
כן, ממש כיף להיות פה.
קרן, מה קרה בעצם עם הולדת בנך הראשון? מה השתנה בחיים שלך?
אז קודם כל הבטיחו לי שזאת הולכת להיות הנקודה הכי גבוהה בחיים שלי, להיות אימא. והוא נולד, וחיכיתי וחיכיתי, וראיתי שזה לא הדבר הכי מרגש והכי מפעים שהעולם מבטיח, שהולך לקרות אחרי הלידה. ומעבר לזה, הסתכלתי עצמי במראה וראיתי שם מישהי שהולכת עכשיו עד סוף חייה להחליף חיתולים, להיות אימא במשרה מלאה, ללא ריגושים, ללא תשוקות, מישהי שהגוף שלה השתנה בעקבות הלידה, מישהי שלא רואה בעצמה כבר אישה מינית, סקסית, נשית, כפי שהייתה קודם, ותכלס, ממש נלחצתי. ואמרתי שאני צריכה למצוא דרך להחזיר לעצמי את עצמי.
ואז מה את עושה?
ואז אני מתחילה לחפש, ברשת, כל מיני פתרונות לאיך אני מחזירה לעצמי את התשוקה, איך אני מחזירה לעצמי את הפן פטל הסקסית שהייתי קודם לכן. ואני מגלה שיש עולם שלם, עולם הפוליאמוריה, שבעצם מאפשר גם להיות אימא, גם בת זוג נשואה, וגם לחוות חיים שלמים עם בני זוג וגברים נוספים.
ואת מתחילה בעצם לשתף כתבות שאת קוראת ברשת על זה.
נכון, אני חוקרת, כל בן אדם שנקלע לדרכי מונוגמי, אני שואלת אותו, אז באמת נראה לכם שעד סוף חייכם אתם תהיו עם אותו בן זוג, יותר לא תתרגשו, לא תתאהבו, אף אחד חדש לא ייגע בכם, אתם באמת מאמינים בחיים כאלה? ולאנשים נורא נורא קשה עם השאלות שלי, נורא קשה להם להודות שאולי יש כאן משהו שצריך להיות אחרת או יכול להיות אחרת, ואני חוקרת, קוראת, משתפת בפייסבוק, כל מה שאפשר על העולם של היחסים הפתוחים, ובינתיים, בצד השני של המסך, אנשים שמכירים אותנו, בטוחים שאלו החיים שאני כבר חיה.
אהה. אבל שווית, אתה אין לך מושג לגבי זה בעצם.
לא, אני מרגיש נורא כועס, בעצם, מכיוון שקרן משתפת בפייסבוק של הדברים, שיכולים לרמוז משהו על מערכת היחסים שלנו, שאני לא שם, אנחנו לא שם, זה לא משהו בכלל שאני מעוניין בו או רוצה בו. ובכל פעם שעולה דיאלוג עם קרן על זה, ואני אומר לה, מה, זה מה שאת רוצה? אז היא לא אומרת לי כן בשלב הזה, אבל היא גם לא אומרת לי לא. ואז אני עוד יותר כועס. ואז אני נמצא באיזשהו מקום שכבר מפתח איזשהו מרמור ואנטי נורא גדול סביב הנושא על זה, ובכל פעם שקרן מעלה פוסט חדש, יש דרמה בינינו.
חברים שלך שולחים לך את הפוסטים האלה? מישהו מהמכרים שלך רואה את זה ושואל אותך, תגיד מה קורה אצלכם? או
בשלב הראשון לא. אחר כך מעבודה, החבר שאל אותי, תגיד, הכל בסדר איתכם? מה קורה? והכל. ואז שהגעתי, אמרתי את זה לקרן, שכבר אני מקבל פידבקים מעבודה לדבר הזה, וזה ממש לא מתאים לי, והיה שם דרמה נורא גדולה סביב העניין הזה, וביקשתי ממנה להפסיק לפרסם פוסטים, שבהם מציינת אותי בכל מקרה, אני לא יכול להגיד לה מה לפרסם ומה לא, כן? אבל כל מה שמרמז עלינו ועל הזוגיות שלנו.
וואו.
בשלב הראשון אני הוצאתי את כל החברים שלו ואת כל הבוסים שלו מהפייסבוק שלי ואת המשפחה שלו.
סיננת אותם.
סיננתי חד משמעית, בשביל שלא ייקחו לי את הכתיבה שלי. וכן, אנשים מסתכלים על שווית במבט נורא מרחם, שיש לו אישה כזאת.
וואו. ומה הלאה? מה אז קורה?
בעצם התחלנו לעבור תהליך. התקשורת בינינו כבני זוג היא תמיד הייתה טובה. גם בתסכולים. מה שקרה זה שהתחיל איזשהו סוג של תהליך כזה, שבו אני מתחיל להבין שבעצם מה שקרן רוצה זה זה. ואני מתחיל להרגיש שאני לא מספיק.
וואו.
זאת אומרת שגבר מרגיש במערכת יחסים מונוגמית שהוא לא מספיק, יש פה איזשהו סוג של אסון מסוים. וכל מה שהכרתי זה מונוגמיה. אני ידעתי שאני הולך מתישהו להתחתן, לחיות עם האישה הזאת עד סוף ימי, להביא אולי כמה ילדים, ואלו הולכים להיות החיים שלי.
ואתה לא קורא את התכנים שהיא מפרסמת? אתה ישר עודף אותה ממך?
אני קורא ומתעצבן, ואז זה חוזר אליה, ואז יש דרמה. והיינו בתקופה ממש לא טובה, כי אני פיתחתי אנטי נורא גדול סביב הנושא הזה. זה היה משהו שלא הייתי מוכן לשמוע ולא לדבר עליו. וגם החשיבה שלי כגבר שחי בעולם שהוא מונוגמי, היא כזאת שאו שאנחנו בני זוג ואנחנו נמצאים ביחד אחד עם השנייה, או שאנחנו נפרדים. זאת אומרת, יש איזשהו משהו נורא, חשיבה מאוד בינארית.
החשיבה על פרידה זה משהו שעלה לך בנוכח המצב הקיים? או...
בוודאי. אני לא מכיר מציאות שבה אשתך יכולה להיות עם גברים אחרים. ואם זה קורה, זה רק אם נפרדים. אלה הדברים היחידים שאני הכרתי בעצם. או שביחד, ונמצאים רק אחד עם השני, או שנפרדים, ואז כל אחד יכול ללכת לדרכו ולעשות מה שהוא רוצה.
ושניכם רקדנים, ואת בעצם מגלה איזה סגנון ריקוד נורא סקסי שבא לך להתנסות בו.
נכון. אז אחרי שנכנסנו לתוך יחסים, ככה הפכנו לזוג רגיל שהולך לישון ב9 אחרי שהוא רואה סדרה, ועשינו הפסקה של כשש שנים מרחבת הריקודים ולא רקדנו. הריקודים היו עולם תוכן מאוד מאוד עשיר עבורנו, ושם באמת הכרנו, והיינו רגילים להיות באינטראקציות עם בני המין השני שהן די אינטימיות ורומנטיות ומתחלפות כל 3 דקות, כל ריקוד, מצאנו את עצמנו רק אחד עם השנייה. ואז לפתע גיליתי סגנון שלא הכרתי קודם, שקוראים לו קיזומבה, שזה סוג של טנגו ארגנטינאי שמגיע מאפריקה, מאנגולה, והוא נורא אינטימי ומאוד קרוב, כאשר רוקדים שם דרך אזור החלצה עם הישבן זז, ממש לעשות אהבה על הרחבה, והחלטתי שאני מתחילה לרקוד.
ואת יוצאת לפסטיבל אם את משאירה תינוק בין...
תינוק בין 5 חודשים, אני 3 פעמים בשבוע יוצאת לרקוד, נוסעת לפסטיבלים בעולם, מכירה גברים מכל העולם. זאת סצנה כזאת שהיא כוללת גברים אפריקאים.
וואו.
מאפריקה, והרבה לא נשים את. לבנות, ואפשר לראות אולמות שלמים של כזה שילובים של צבעים מאוד צבעונים, וכן, יש שם הרבה סקס אפיל ותשוקה.
אבל את לא עושה כלום חוץ מהריקוד.
אני מפנטזת. אני נמצאת באינטראקציות מאוד קרובות, אני מפתחת קשרים מסביב לעולם, יש לי חברים מפריז ומבריסל, ואנחנו מתכתבים ויש פלירטוטים, וכן, יש בי רצון בשלב מסוים לקחת את זה צעד אחד קדימה. הייתי בטוחה שהריקוד הזה ימלא לי את כל התשוקות שלי, וזהו, מצאתי כבר את הסוד להחזיר לעצמי את קרן המינית, הנשית, אבל בשלב מסוים זה לא מספיק.
ואז מה?
אז עם הזמן גם אני חזרתי לרקוד, ואני התחלתי לרקוד ריקוד שקוראים לו בצ'אטה, שגם הוא נורא חושני ומיני. המקום של ריקודים הוא לא זר לנו, מעולם לא הייתה קנאה במקום הזה. אבל ברגע שהתשוקה של קרן התעוררה מחדש, גם אחרי הריקודים, ששם אני אמרתי, אוקיי יופי, מצאנו פתרון מסוים.
חשבת שזה ירגיע אותה?
כן, קיוויתי. הייתי בטוח שכל מה שהיא עוברת, איזושהי אפיזודה שהיא ברת חלוף, ומתישהו הדבר...
כמו דיכאון אחרי לידה כזה.
כן, שמתישהו הדבר הזה ייעלם, ואז אנחנו נוכל להמשיך בחיים שאנחנו הכרנו ואנחנו דמיינו. אבל גם אני התחלתי לרקוד, וגם אני התחלתי להיות, לפתח אינטראקציות נוספות וכדומה. במקביל גם התחלנו ללכת לכל מיני פסטיבלים ודברים שאפשר לעשות ביחד. כל מיני פסטיבלים עם מרחבים, יש שם שיח על העני, ויש שם שיח גם על מיניות, ויש שם שיח על יחסים וכדומה. אבל עדיין היה לנו 2 נורא 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 קשות.
וזה עדיין היה במסגרת מונוגמית, כל מה שעשית.
הכל היה במסגרת מונוגמית לחלוטין, היה חוקים נורא ברורים וכדומה. בסצנה עצמה של הריקודים הייתה איזה מישהי שהיא ראתה שאני נורא, נמצא במקום נורא מתוסכל. היה בינינו אינטראקציה, היינו רוקדים הרבה ונורא נהנים ביחד, היה אפילו משיכה מינית אפשר להגיד. ואז היא המליצה לי על איזשהו פודקאסט, על פוליאמוריה, שהקשבתי לפודקאסט, והוא היה נורא משעמם, אבל אז יש שם פודקאסט נוסף שקוראים לו Swingers Diaries. שמשהו מדבר בעצם, זה בעצם זוג בגילי 40 פלוס שלהם, שהם החליטו שהם פותחים את היומן שלהם והם משתפים את העולם בחוויות שלהם מרגע שהם פתחו את הניסויים והפכו להיות סווינגרים. וזה מתואר בצורה כל כך אוהבת וכל כך רומנטית וכל כך מחברת, ואני וקרן בשלב הזה נמצאים בתקופה כל כך לא במקום הזה, כל כך הרבה כעס וכל כך הרבה דרמות כל הזמן. התקשרתי לקרן ואמרתי לה, קרן, אני שולח לך משהו, את יודעת מה, יש משהו שאני מוכן לנסות, אבל אני מוכן שזה יהיה ביחד. ואז היא הקשיבה, והייתה המומה.
סווינגרס, זה עולם החילופי זוגות, שהוא מאוד מאוד ברור, יחסית מסודר, פחות פתוח מהפוליאמוריה או היחסים הפתוחים. יש שם ממש מפגשים של זוג על זוג, או זוג שמצרף אישה, או מצרף גבר. זאת אומרת, יש שם חוקים מאוד מאוד ברורים, והם בעיקר מכוונים לעולם המיניות והחקירה המינית, ופחות למערכות יחסים של עומק ורגשות. ובשלב ההוא, אמנם דיברתי על פוליאמוריה, אבל תכלס, שורה תחתונה, רציתי לצאת לרחוב, ושכל גבר שעובר מולי, ירצה לקרוע ממני את הבגדים. רציתי להיות נחשקת, רציתי להיות נערת פלייבוי. אבל תכלס, רציתי לחוות חוויות מיניות עם גברים אחרים.
זה בדרך כלל נורא בסוד. זאת אומרת, בארץ גם יש קהילה לא קטנה יחסית, של אנשים שהם...
שהם סווינגרים?
אני מוכרח לציין שאנחנו, שהתחלנו להתנסות, זה מאוד קירב בינינו. אני הייתי באנטיאר תקופה נורא ארוכה. וקרן לא היה אכפת לה, רק שננסה משהו, שנעשה משהו אחר. היא גם קיבתה איפשהו שזה יפתח לי את התיאבון ברגע כן, שאני...
זה הצליח לי. כן. חינו לזה חצי שנה, הכנתי את השטח, ארוחת ערב, כאילו הייתה שם המתנה למשהו שיגאל אותי מייסוריי, וזה עבד.
כן,
מדהים.
לגמרי זה עבד.
אז אתם מתחילים כסווינגרים, אתם פותחים את הקשר ומתחילים לצאת עם זוגות אחרים.
זה לא לצאת עם זוגות אחרים, אתה מתחיל להיפגש בעצם עם זוגות אחרים, ולפעמים זה פגישה שהיא נחמדה וזה ממשיך למיניות, לפעמים זה לא ממשיך למיניות.
איפה אתם מכירים את הזוגות האלה? דרך אתרים מסוימים?
יש אתר, כן, אתר גדול, Swingers, COL, והאמת שזה כמו טינדר, זה עולם דייטינג אמיתי, רק שאתה לא יוצא אחד על אחד, אתה יוצא לבר עם זוג, אתה בודק אם יש זרימה, אם יש כימיה, אתה מגדיר את הגבולות, האם בדייט הראשון אנחנו רק נדבר, או אולי נחזיק ידיים, נתחבק, נתנשק, או אולי נזרום לאיזה צימר של 3 שעות. וזה ממש ממש משהו שהוא כמו לצאת לעולם הדייטינג וגם לברור, כי הרבה מהזוגות, תכלס אתה מקבל מושג ממי עומד מולך רק מתמונה. והרבה פעמים אתה מגיע ואין כימיה, וזה בכלל לא דומה לתמונה, ואתה מאוחזב.
אז
אפשר לכם
לכלול כזה זוגות, של לשבת איתם לבירה ולהבין שאתם לא מדברים על אותו גל?
כן, יצא לנו לשלול, בדרך כלל שזה לא אותו גל, כולם יודעים שזה אותו גל. אבל משהו מעניין בעולם הזה, ששונה אולי מעולם הדייטינג של הרווקות, ברגע שזה זוג, זוג יש לו המון כוח. כי קודם כל, ברור מאליו מה כולם מחפשים. אז כאילו כשבאים ופוגשים אנשים, זה מהר מאוד מתפתח לפלירט ולחיוכים ולהודעות סקסיות וכדומה.
אף אחד לא רוצה להתחתן עם השני.
כן, לא מחפשים.
אין את העניין הזה, וואי, מה, אני לא אשכב איתו בדייט הראשון, אני צריכה לעשות עליו רושם. כולם יודעים בשביל מה התכנסנו, בדיוק.
ומעבר לזה, גם אם הערב בסופו של דבר לא מוצלח ואין כימיה וכדומה, אתה חוזר הביתה עם הבת זוג שלך, אתה חוזר הביתה עם אשתך, אתה ככה או ככה לא הולך לישון לבד, אין מקום כאילו שזה לא כיף ומגניב, ובאופן כללי סווינגרים הם אנשים כיפים נורא.
הבנתי אבל שבשלב הזה עדיין אתה היית על תקן השוטר.
נכון.
מה זה אומר?
כשהיינו בעולם הזה ושהיינו במקום הזה, אז עדיין יש דברים שמותר. אבל כל זוג מגדיר לעצמו את החוקים שלו. ולנו גם היו חוקים. אתה צריך חוקים כי אתה מרגיש שאתה צריך משהו שישמור עליך. ברגע שבת הזוג שלך הולכת עכשיו עם מישהו אחר, נפגשת איתו וכדומה, אז אתה רוצה לדעת שיש לך איזשהו סוג של שליטה מסוימת. כי זה נותן לך ביטחון. בזמנו זה נתן לי ביטחון. מתי חוזרים, ומה אסור, ומה מותר, והאם מותר לנו להיפגש אחד עם השני בנפרד, ואם זה בנפרד, האם זה במקביל, או האם זה...
ואת החוקים האלה אתם קובעים תוך כדי, כשאתם מנהלים שיחות על זה ומחליטים כל הזמן?
כן, וכל הזמן הם משתנים גם.
אנחנו מתחילים עם איזשהם חוקי בסיס, וככל שאנחנו מתקדמים באינטראקציות, אז החוקים... מתרחבים.
ואיך את מרגישה כשכל פעם יש חוק חדש שאת מצליחה בעצם למשוך?
הרבה מהר הבנתי את הקטע. אחרי שפגשנו שני זוגות, הבנתי שתכלס, לכולם יש אותם איברים, אם כולם מגיעים לאותם שיאים, כאילו מה כבר אפשר לגלות חדש. ותכלס, אני רוצה עומק, אני רוצה מערכות יחסים יותר עמוקות, ולא משהו חד פעמי. כי הרבה פעמים היחסים הם חד פעמים, נפגשים או בצימר או במסיבה,
איך זה הרגיש לגעת פתאום בגוף אחר, אחרי שהיה כל כך...
ממש מדהים. הכי טבעי בעולם. אגב, לי היה מדהים וטבעי לשווי. היה קשה לראות אותי עם גברים אחרים, כי החוק הראשון שלנו היה שאנחנו נמצאים ארבעתנו, אני שווית והזוג הנוסף, באותה מיטה, כל הדברים מתרחשים בו זמנית, והוא צריך לראשונה לראות את אשתו, נמצאת עם גבר אחר, לא ברעיון, אלא פיזית מול העיניים שלו.
מה זה עשה לך?
אני הבנתי פשוט שזה משהו שלא... יש גברים שזה נורא מדליק אותם, אז אותי זה לא ממש מדליק לראות את זה. הרגשתי באיזשהו שלב שיוצא ממנה כל מיני דברים שלא באים איתי, ובאינטראקציה איתי לידי ביטוי, אבל הם כן באים לצורך העניין מול אנשים אחרים, ורגשית זה נורא הפעיל אותי. זאת אומרת, הייתי באיזשהו מקום שאומר לעצמו, רגע, למה הייתי, את לא כזאת, למה הייתי את אחרת? אני מכיר קרן אחרת.
ואיך מיישבים את הדיסוננס הזה? חייבים זה נורא קשה לאגו.
חייבים לדבר, חייבים לדבר, חייבים לתקשר, חייבים כאילו לתת אחד לשני להיות בתסכול שלו ולהכיל.
קודם כל מבינים שבעיני שביט, אני לפני הכל אמא של הילד שלו. ומאוד מאוד קשה ליצור את המקום הזה שהוא משלב גם את לילית וגם את חווה. בעיניו אני חווה, אני צדיקה, אני קדושה, ומה פתאום יוצאת שם לילית מול גברים אחרים? הוא לא מעוניין לפגוש אותה.
הפרדוקס הקדושה קדושה, מה שנקרא. בדיוק. זונה והמדונה.
מדונה זונה.
ואז יוצאת זונה שהוא לא מכיר, כי הוא לא נותן לה מקום, כי הוא לא מעוניין לראות אותה בתפקיד הזה. וזה קשה.
וזה לא גרם לך להחליט לשבור את הכלים בפעמים הראשונות? איך הצלחת להתאפק, לשמור, להמשיך ליהנות, למרות שאתה רואה את אשתך מגיבה בכל מיני תגובות שאתה לאו דווקא מכיר, וזה אולי מאיים עליך אפילו?
בוודאי שזה מאיים עליך. קודם כל, כגבר שגדל עם החינוך שאנחנו גדלים, אז בוודאי שדברים כאלה מאיימים, אבל אני ניחנתי בהמון עוצמות, ולנו יש תקשורת ממש טובה, ולכן נורא קל לנו לדבר אחד עם השנייה על דברים, וקיבלנו איזושהי החלטה שאולי זה לא נכון לנו, ואנחנו צריכים לשנות את החוקים, ואולי במקום אחד, כולם ביחד, זה פחות טוב, וכדאי שאנחנו נעשה דברים שהם איפשהו בנפרד. אז זה התחיל בחדרים נפרדים.
ואז לאט לאט אתם מרחיבים את זה עוד.
כן, אבל אני רוצה רגע להוסיף פה משהו שנורא חשוב. לא כל גבר מצליח להכיל את זה. שביט הצליח להכיל את זה, כי יש לו דפוסי כשרות ממש ממש בטוח. ויש לו משאבים שהוא הגיע איתם מהבית, ויש לו מבנה אישיותי שהוא מאוד רחב ומאוד גמיש. ואנשים שיש להם מבנה אישיותי כזה, יש להם יותר הסתגלות, יכולת הסתגלות ויותר יכולת לעמוד בזה, כי זאת חתיכת רכבת הרים. אז חד משמעית לא מתאים לכולם. שביט עמד בזה כי הוא הגיע מהבית עם חבילה שמאפשרת את זה. ממש חשוב לי להגיד את זה.
לא, 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 לחלוטין. את גם אומרת את זה מהצד המקצועי כמישהי שמלווה אנשים שרוצים לפתוח קשר.
והיו חוויות שהן חוויות מטורפות, שהרגשתי שהיינו שם והיה לנו את החיים הסודיים האלה. אם אתה מרגיש כאילו יש לך כוחות על.
איזה מגניב.
אתה מסתובב בעולם באיזשהו סוג של סוד כל כך מדהים וכל כך מרגש, ואנשים הרגילים סביבך כאילו חיים חיים את החיים הרגילים שלהם, ואתה מתעלה מעל כל בעונג אפשרי, וגם פתאום עכשיו אתה צריך לזכור איך מפלרטטים. לא פלרטטתי 13 שנה.
וואו,
כאילו, כן. איך אתה מפלרטט? איך אתה פתאום
חוזרים לכושר בקטע?
בדיוק. אז קודם כל בהתחלה יש תקופה נורא ארוכה של חרדה.
ואתה גם לא לבד, יש פה פלוס, האישה יכולה לעשות את זה בשבילך. אם יש לי כימיה טובה עם הגבר מולי, אז אנחנו מזרימים כבר את כולם. הוא לא צריך לעשות את זה לבד, יש לנו צוות.
נכון.
ובכל זאת קרה לכם משבר.
כן.
אתה היית בחול, ואת נשארת בארץ.
אז מה שקורה זה שיש חוקים. יש דברים שאסור ומותר, ולפעמים יש אנשים שבאים לא טוב. ואז היה איזשהו מישהו שהוא ממש בא לי לא טוב. אני נסעתי לחול מהעבודה, וקרן אמרה לי, אתה יודע מה? מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, ואני אמרתי לה, אסור לך לעשות מה שאת רוצה. מותר לך לעשות מה שאת רוצה רק עם גברים שאני מכיר, והיה מישהו ספציפי שהוא היה ממש בבטו, והוא נורא לא בא לי טוב.
טוב, מי זה היה האיש הזה? כאילו, מה הקטע שלו?
זה לא היה משהו מיוחד, היינו פעם באינטראקציה, והרגשתי שיש בינו לבין קרן איזושהי קרבה מסוימת, שהיא שומרת עליו כמו אריה כזה.
עפתי עליו בטירוף, זו הסיבה לבטו.
בקיצור, אתה קינאתה.
כן, הוא לא מודה.
יכול להיות. אוקיי, בעולם הזה אתה חווה המון קנאה. זה דברים שהם חלק מהחבילה הזאת, וצריך לקבל את זה. צריך לקבל גם שקינה זה סך הכל עוד רגש. כמו שצער הוא עוד רגש.
זה אגב המכשול הכי גדול אצל אנשים כשהם חושבים על האופציה של לפתוח את הקשר. כל אחד רוצה לפתוח את הקשר מהצד שלו, אבל הוא לא רוצה שבן או בת הזוג שלו יעשו את זה.
נכון, כי קנאה זה משהו שאנחנו למדנו נורא לפחד ממנו. אנחנו מרגישים שזה משהו שאנחנו לא יודעים להכיל, ולחלוטין אפשר ללמוד להתקיים עם העוד רגש הזה, ואפשר ללמוד בסופו של דבר להכיל אותו. מה שקרה זה ש... הוא לא בא לי טוב, הוא היה בביתו, טסתי לחול,
אבל לא אמרת את זה.
שכחתי להגיד לה שהוא לא, כן? כי היה לי ברור, יודעת כאילו כמה זה מפעיל אותי. האיש הזה, וכמה אני לא מוכן, אבל היה שם המון אפור.
האיש שומע עכשיו, אנחנו אוהבים אותו, נכון?
כן, מאוד, אנחנו אוהבים אותו מאוד.
הוא עדיין בחיים שלכם?
הוא חבר.
כן, אבל חבר.
לא בקטע מיני, אבל.
לא, המון חברים אנחנו אספנו, כאילו במהלך הדרך, והמון אנשים אהובים.
הוא אמר לי שאני יוצא מפה, ואת יכולה להיות עם גברים שאני מכיר, אז מבחינתי זה היה כל הגברים שהוא מכיר, כן? למה? כי עד אז היו גבולות, זה כמו ילד שאסור לו לאכול ממתקים, והוא מגיע למסיבת יום הולדת, והוא פשוט טורף הכל. אני ידעתי שמותר לי רק על הקווים, רק על הקווים, וברגע ששבית יצא מהבית, ואמר לי שאת יכולה הכל, אבל באיזושהי מסגרת, מבחינתי, הכל זה היה הכל, כי עוד שנייה יקחו לי, עוד שנייה לא יהיה לי, עוד שנייה הוא יחזור, ואני אחזור להיות חסרת ממתקים. אז כשאסור, רוצים יותר. ככה זה עובד.
את הופתעת מהתגובה שלו? הופתעת שהוא כעס על הבחור הזה?
הוא אמר לי שמותר לי.
לך לא היה וטו על שום, על אף אישה מהצד שלך, עבורו. זאת אומרת, את לא הטלת עליו וטו.
לא זוכר.
היו נשים שחיבבתי פחות, כן, לא ראו אותי, או פחות חיבדו אותי, או פינטה זו איך הנוסעות לשבית שישה ילדים ואין אותי שם, אבל מעבר לזה הכל היה בסדר.
אבל לא היה מקום שאמרת לו, אם זאת וזאת אתה לא שוכב ולא נפגש.
לא, מעולם לא.
לא. מה שקרה זה שחזרתי לארץ ואני וקרן משתפים אחד את השנייה בחוויות שלנו וכדומה.
שזה היה אחד החוקים שלכם בחוקים שקבעתם.
כן, אנחנו תמיד מדברים.
במסגרת של הסווינגרים.
תמיד מדברים, תמיד מדברים גם כשחווים איזשהם חוויות, אז קרן נורא אוהבת לשמוע הכל, והיא ממש רוצה לשמוע הכל.
כולל פרטים מיניים?
הכל.
כן, כמה פעמים היא גמרה, באיזה כוחה.
וזה לא מפריע לך, מאיים עלייך?
אם לא היה שם שום דבר מרגש, אם הייתה מישהי שהייתה עוד חוויה מינית, אז לא עושה לי את זה, אבל אם הוא עף על מישהי בטירוף, ברור, זה מפעיל אותי בקטע טוב, אני רוטטת את כל הגוף שלי. איזה מרגש, אני חווה את זה גם דרכו, אם לא קורה משהו מעניין, אז כלום.
ואתה לא ככה.
אני חושב שיש דברים שפחות מעניין אותי להשקיע זמן ולשמוע, אבל אני כן רוצה לשמוע דברים. אני וקרן היום נמצאים במקום שאנחנו מדברים אחד עם השנייה, אנחנו נפגעים מאנשים נוספים או מתאכזבים, שהולב נשבר בגלל אנשים נוספים, ואנחנו חולקים את הרגשות האלה אחד עם השנייה, ממש כתף במקום הזה.
אבל כשחזרת אז מארצות הברית, זה לא היה מקום.
אבל זה לא היה בכלל, אני חזרתי והייתי כל כך עצבני, הייתה דרמה, אחת הדרמות הגדולות.
שיכלה להוביל מבחינתך לגירושים? זאת אומרת, זה היה ממש משבר קריטי?
לא. בשלב הזה כבר אתה לא חושב על, על, על גירושים, אבל כן, בכל פעם שאנחנו בדרמה כזאת, המיינדסט שלי, טוב, איך אני מעניש את קרן עכשיו? אז עכשיו אני לא ישן בחדר ואני אלך לישון בסלון שבועיים. כל מיני דברים כאלה שאתה אומר לעצמך של הכל עניין של איך, איך, איך בסוף אני מעניש אותה על הדבר הזה שהיא עשתה וכדומה.
אוקיי, אז אתה כועס עליה מאוד, ואז מה קורה?
והייתי במקום נורא נמוך, גם מאוד מקנה וקנאה, והייתי מאוד מתוסכל, אני עם עצמי. ואז יש משפט שאני אומר לעצמי הרבה פעמים, אני אומר, אם תעשה מה שעשית, תקבל מה שקיבלת. זה משהו שמלווה אותי המון. ואז אמרתי, טוב, אני כנראה צריך לעשות משהו אחר כדי לקבל מהעולם דברים אחרים, כי לא יכול להיות שכל פעם יש לנו חוויות טובות, אבל יש גם המון חוויות רעות. אני חייב לעשות משהו אחר. עשיתי שיחה עם קרן, ואמרתי לה, קרן, את יודעת מה? קיבלתי החלטה, אין יותר חוקים.
הללויה.
מותר לך לעשות מה שאת רוצה. מותר לך להתאהב. מותר לך לעשות מה שבא לך.
אבל לא התכוונת לזה באמת.
כשאמרתי את זה, אז הייתי במקום כבר שמשלים עם זה ומתכוון לזה. וגם חשבתי בראש, קיוויתי, שמה שיקרה ברגע שאני אגיד לקרן שהיא לא יותר צריכה, היא לא צריכה להיות יותר בתוך כלוב, כי השער פתוח, אז ירגעו לה הטורים, ואז אולי לא תרצה להרגיש שהיא חייבת לברוח מאיזשהו כלוב.
וזה מה שקרה.
נרגעת.
כן. קרן הייתה נורא מופתעת ברגע שאמרתי לה את זה, ואז היא שאלה אותי כל מושא עוד רגע, ומותר לי ככה וככה? נוסעת באוטובוס ופוגשת מישהו, מותר לי להביא לו את הטלפון? תראה, מותר לך הכל. וגם אם הוא רווק, מותר לך הכל. אנחנו עכשיו, אין לנו חוקים, אני רק רוצה שאנחנו נספר אחד לשנייה.
וואו, איזה אומץ.
כן, היה לי אומץ שם. אני רק רוצה שאנחנו נספר אחד לשנייה, כאילו, את הדברים האלה, ונמשיך להיות בתקשורת וכדומה. הפחד הכי גדול שלך, שאתה נמצא בעולם המונוגמי, זה שבת הזוג שלך תברח עם מישהו אחר.
שהיא תתאהב באדם אחר ותעזוב.
נכון. זה פחד כאילו שהוא נורא 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 נוכח. אם יש שני דברים בעולם שאני נורא כועס שלא מלמדים אותנו, אף פעם, אלא אם כן אנחנו הולכים וחוקרים ולומדים בעצמנו, לא מלמדים אותנו מיניות ולא מלמדים אותנו זוגיות. ובזוגיות אתה קודם כל צריך להיות בזוגיות עם עצמך. הדפוסים של אנשים שנמצאים בזוגיות שאני חווה בחיים, הם אנשים ש אם בן הזוג שלהם לא שם, אז הם מרגישים שהם מתמוטטים, ויש המון צורך ונזקקות.
לגמרי.
וחרדה נורא איומה, מה קורה ברגע שהוא הולך אפילו לשבועיים?
הערך שלנו נמדד בזוגיות שלנו. אנחנו לא יודעים הרבה פעמים מי אנחנו בלי הבן זוג שלנו, בלי הילדים שלנו, בלי המשפחה שיצרנו, כי איבדנו את זה, כי שכחנו. ושם בעצם מתחילים כל המשברים כשפותחים את היחסים. כשאנחנו לא יודעים מי אנחנו ללא בן הזוג שלנו.
ואני תמיד הייתי אדם נורא, נורא חזק. אני יודע שקרן היא בחיים שלי, ואני מאושר נורא ממה שיש לנו ומה שבנינו, אבל אני יודע שאם היא תצא מהחיים שלי, אני יודע שאני אשרוד, אני אחיה. אני חושב שזה...
גם אז.
אני חושב כן שזה היה גם אז, איזשהו משהו שהוא מאוד...
לא הייתה חרדת נטישה.
כן.
כל הכבוד.
היא לא הייתה נוכחת שם.
ואז יורד לך פתאום החשק, ואיך אתם פתאום חוזרים, מה קורה אחר כך? איך אתם הופכים מזה לפוליאמורים?
אז קודם כל, בשלב הזה, אני כבר מאוהבת בגבר, סווינגר. אחרי בערך 3 חודשים שפתחנו את היחסים, פגשנו זוג, הפכנו להיות גם חברים שלהם, היינו בקשר משפחתי, הילדים נוסעים ביחד לטיולים, לפסטיבלים.
אבל גם נוגעים אחד בשני ליד ילדים?
לא, לא,
לא.
לא.
שומרים על...
שומרים על...
כזה,
כן, כן.
הרשת...
הם שומרים, כמה שהם יכלו.
זה בדיוק אבל כמו שהורים לא מזדיינים מול הילדים שלהם, כן? הדברים האלה לא קורים.
לא, אבל כן, לא מתחפרים. שם.
אבל כן יש נגיעות, מגע.
נכון. אז זה היה יותר דיסקרטי ליד הילדים. הם היו מאוד דיסקרטים, ואני השתדלתי להיות דיסקרטית, כי האנרגיה שלי היא מאוד מאוד פתוחה, ואני חושבת שקצת קשה לפספס, במיוחד שהיה להם ילד מתבגר. לנו יש ילד קטן, אז הוא פחות מבין. ותוך כמה חודשים הבנתי שאני מאוהבת, ואני גם לא מעוניינת בגברים נוספים. אני רוצה להיות בקשר עם הגבר הזה, שתכלס החוקים שלהם הזוגים, זה שהם רק סווינגרים, ואשתו עושה לי טובה, ומאפשרת לי להיות בקשר עם בעלה, כאשר זה לא הדדי. היא ושבית, הם כן נמצאים במיניות, אבל אין שם קשר רגשי כמו שלי יש עם בעלה, קשר עמוק.
שזה, מה זה אומר מבחינתך? שאתם מתכתבים כל
אנחנו
היום?
אנחנו מתכתבים כל היום, ומשתפים ורק מחכים לפגישות האלה, והפגישות האלה, יש סביבן כל כך הרבה חרדה ולחץ, ולפעמים גם עוגמות נפש, כי צריך שזה יסתדר בין כולם, כי שבית צריך להיפגש עם אשתו, בשביל שאני אוכל להיפגש איתו. אני מחכה חודשים. זה תמיד קורה באותו זמן?
כן, זה הפי חוקים להיות... שלהם זה דבר שקורה
כן,
באותו זמן.
וצריך שהמחזור שלי, הווסת שלי ושלה, יהיו מסונכרנות, ולכי תסנכרני את זה, וכל כך הרבה דברים בשביל הפעם, בשלושה שבועות, חודש.
אגב, זה דווקא עדיף בשבילו שלא תהיו מסונכרנות, כדי שיהיה לו כל פעם אופציה.
זה, אני גם חושבת ככה, אבל היא פחות חשבה את זה. וכל כמה זמן היא מבינה שהיחסים שלי ושל בעלה לא כל כך מתאימים לה, היא מקנה מאוד, וזה לא הדדי, ולה אין את היחסים האלה, היא לא מקבלת את מה שאני מקבלת מבעלה, היא לא מקבלת את זה משווית, והיא מתוסכלת ובצדק, וכל כמה זמן היא מרימה אליי טלפון ואומרת לי, אהובה, עד לכאן אנחנו סוגרים. את לא יכולה להיות איתו יותר בקשר, אל תתכתבי, לא ניפגש.
ואיך את מגיבה לזה?
אני מוצאת את עצמי באמצע טיפול, מול מטופל, אומרת שנייה אני יוצאת רגע לשתות, ובוכה את נפשי בחוץ, ונשבר לי הלב, ואני חוזרת הביתה, ובהתחלה אני לא יכולה להראות לשביט, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, שאני כל כך שבורה מגבר אחר, ועם הזמן הוא גם מאפשר את זה, ומחבק ומכיל, ואחרי שבוע היא אומרת לי, את יודעת מה, אני אוהבת אותך, כי היא גם חברה שלי, ואני רוצה שאת תהיה מאושרת, ושבעלי יהיה מאושר.
וואו, איזה קסום.
מאפשרת, ואני מאפשרת לכם, ואחרי חודשיים שוב, סוגרים, ושוב יש ביניהם ריב, ותסכול, ואני שוב
יוצאת מהתמונה. זה בעצם משברים שלהם שמושלכים עליכם, שהם לא באמת קשורים.
הם קשורים ולא קשורים, כי יש שם קנאה, כי הם הרבה פחות מאפשרים אחד לשני, והרבה פחות בתקשורת, ויש שם הרבה יותר כאב. וכך אני מוצאת עצמי מטולטלת במשך איזה שנתיים, שבכל רגע בעצם יכולים לשבור לי את הלב. וזה בכלל לא תלוי בי.
ואיך את פותרת את זה?
אז קודם כל, היחסים האלה הגיעו לסיום אחרי כמה זמן, אבל פתרון נוסף, אחרי כשנה, שנה וחצי של יחסים, פגשתי עוד זוג, עוד גבר שהתפתחה שם מערכת יחסים, וגיליתי שאיזה פלא, אפשר לפזר את הביצים, ולא חייבים לשים באותו סל, אם אישה אחת סוגרת לך את הברז, יש לך תמיד עוד גבר פנוי. זה היופי ביחסים פתוחים, בפוליאמוריה, אתה לא שם את כל הביצים באותו סל, אתה מפזר סיכונים, וברגע שסל אחד נופל, אז זה כואב, אבל תמיד יש עוד סל, וגם יש את הבעל.
באיזה שלב הבן שאת יכולה לספר לשווית על שברון לב שיש לך, או על דרמות שאת מרגישה בקשרים האחרים?
מאוד קשה להסתיר כשאני בשברון לב. כאילו, הייתי צריכה ממש להתאמץ, והוא הבין, הוא הבין. בהתחלה הוא פחד להודות בפני עצמו כמה אני אוהבת את הגבר הנוסף הזה, אבל אחר כך הוא הבין שכן, אין מה להילחם בזה.
אני חושב שלאט לאט כל התהליך הזה שעברנו, הוא נורא חיזק את הביטחון שיש לנו אחד בשנייה. הפחד הכי גדול שלך מלאפשר לבן הזוג שלך להיות עם אחרים, זה שבסופו של דבר הוא ילך. ראינו, התנסינו, חווינו עליות, חווינו ירידות, חווינו אהבות, חווינו כל מיני דברים, אנחנו נשארנו. יש פה איזשהו משהו נורא חזק. היום אני נמצא באפס פחד.
מצד שני, אבל אומרים שגם המובן מאליו הוא מאיים מאוד על שלום הקשר. זאת אומרת, אסור אף פעם לקחת את בן בת הזוג בצורה מובנת מאליו.
שום דבר הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, אני נמצא במקום נורא בטוח, ואני מרגיש נורא בטוח, אני מרגיש שהסיכויים שקרן תכיר מישהו ותרצה לעזוב אותי, הם נורא נורא קטנים. אבל הם קיימים, ויכול להיות שהדבר הזה יקרה. והחיים ימשיכו, ואני אתמודד בסופו של דבר. במידה וזה יקרה, אבל אני לא שם, אני ממש לא מפחד מזה, זה לא מעסיק אותי.
אז הייתם אומרים כטיפ לזוגות שחושבים אולי לפתוח את הקשר, קודם כל שאנשים צריכים להיות בטוחים בעצמם, באינדיבידואליזם שלהם, ביכולת שלהם להתקיים גם ללא הצד השני.
חד משמעית, כל הזוגות שמגיעים אליי לקליניקה, אני אומרת להם שהשלב הראשון לפני פתיחת היחסים, זה לפתח כל אחד חיים לעצמו. בזוגיות אחד הדברים החשובים זה שיש שם 50% נפרדות ו-50% זוגיות. אם אין לך תחומי עניין וחברים וחוגים, ואתה מרגיש שכל החיים שלך תלויים בבן הזוג שלך, אין לך מה לפתוח את היחסים. כנראה זה לא יוביל למקום טוב.
אני מבינה.
ובגלל שגם לי וגם לשבית היו חיים נפרדים, ורחבת ריקודים וחברים, וערך עצמי שקשור למקצוע, לכל מיני דברים שכל אחד פיתח, אז היה לנו יותר קל. ומעבר לזה, היה לנו את הגושפנקה שהיחסים שלנו עובדים. בא לי להגיד שמה שקורה בעולם היחסים הפתוחים, זאת פנטזיה. הגבר הנוסף שנמצא איתי פעם בשבוע, אני לא מנהלת איתו בית, אין לנו משכנתה ביחד, אין לנו ילדים ביחד.
או חשבון בנק.
או חשבון בנק. ובטח שמדהים לנו ואנחנו עפים ביחד.
זה רק פן.
זה רק פן, וסיכוי
אבל זה לא רק פן, כי אמרת שיש גם עניינים של רגשות, שברונות לב.
נכון, אבל
חלק מהפן, בסופו של דבר, כאילו, הלב עובד, כן? אבל זה רק זה.
זה רק זה. ויש סיכוי טוב שאנחנו, אם אנחנו נרצה להתאחד ולעבור לגור ביחד, יכול להיות שהמערכת הזאת לא תעבוד. אף אחד לא מבטיח לי שזה עובד. עם שביט, יש לנו חותמת גומי של 13 שנה, של תקשורת נפלאה, של חברות, של הורות שעובדת, של משק בית, של תחומי עניין משותפים. אף אחד לא מבטיח שאני אמצא את זה בחוץ.
יש, זה הסנטר שלכם בעצם.
לגמרי, זה מה ש...
הידיעה הזאת.
נותן לנו ביטחון.
באיזשהו שלב אתם מחליטים לספר למשפחות שלכם. למה?
Oh, yeah.
אני חושב שאני הגעתי לאיזשהו מקום, היינו נורא בסוד, כן? גם אחרי שאפשרנו לעצמנו הכל, הכל היה נורא בסוד.
אני רגע מסייגת, שביט היה בסוד.
שביט היה בסוד.
אני רציתי...
לצעוק בפייסבוק בכל רגע אפשרי.
עשית את זה כבר עוד לפני שהתנסית בכך.
כן. בדיוק.
ואז בשלב מסוים סיפרתי לאמא שלי. ואמא שלי אמרה לי, למה סיפרת לי רק עכשיו? הייתי בטוח ששנים שהיא בוגדת בך.
ענק.
ובכלל כאילו חשבתי שלא אכפת לך, והייתי נורא בכעס ונורא בתסכול.
היא בעצם ראתה אותך מתגנדרת כל פעם.
היא שמה תמונות בפייסבוק, רוקדת עם גברים מכל העולם.
ולא רק זה, גם אנחנו מביאים את ההורים לבייביסיטר.
נכון, בזמן שאנחנו עם אחרים.
אמא לא לכעוס, אני אוהב אותך.
וההורים שלך, את בת יחידה?
ההורים שלי לא יודעים בשלב הזה. שמית מספר לאמא שלו.
ברגע, אחרי שאני בעצם מספר לאמא שלי, אני אומר, טוב, אם סיפרתי לאמא שלי, אני יכול לספר את זה לכל העולם, בסופו של דבר, אין לי כבר סודות מאף אחד. ואז היה איזשהו שלב שכתבתי פוסט שקוראים לו הזוגיות המאפשרת שלי, זה גם פוסט שהגיע לסטטוסים מצייצים וזכה ל...
הוא נהיה ממש ויראלי, בטירוף.
אלפי תגובות, זה בעצם פוסט שבו סיפרנו את הסיפור שסיפרנו היום. וסיפרנו איך בעצם פתחנו את היחסים ואיזה שלבים עברנו בדרך וכדומה. היו המון תגובות אוהדות, היו רוב המוחלט, 85% מהתגובות היו נורא לא אוהדות. צחקנו על זה המון, אני וקרן שישבנו וקראנו את התגובות.
זה דברים מאוד קשים, ואנחנו עשינו מזה סטנדאפ בבית, כאילו, כן. היה קורה.
וזהו, והיום אנחנו חיים בעולם בצורה נורא נורא שלמה. אחד הפחדים הכי גדולים שלי זה מה יגידו אנשים מהעבודה. וירחלו עליי מאחורי הגב.
וההורים של הילדים בגן.
כן.
של הבן שלנו, ואף אחד לא יוצא.
שינדו לנו את הילד עכשיו, וכל מיני דברים שלעולם לא קרו, מעולם הם לא קרו.
מה פתאום, ההפך, בגן שעשועים, כולם רוצים לדבר איתי, אני אמא מעניינת.
אה, מה את אומרת?
יש לי חיים.
זה ממש ככה.
אתם בעצם הפכתם למושא השראה, במקום מושא שיחה.
אני לא יודע, אני למדתי אבל שכל החרדות הכי גדולות שהיו לי סביב העולם הזה, הם מעולם לא התממשו, אפילו לא היו קרובים למימוש. זה היו איזה שהם פחדים שהיו לי, והייתי צריך כנראה לקפוץ למים כדי לבדוק את עצמי בתוך המקום הזה בסופו של דבר.
אבא שלי לא יודע עד היום, כי אמא שלי החליטה לשמור עליו, היא אמרה שאבא יקבל התקף לב.
אוי ואבוי.
ואנחנו תמיד מחכים ליום הזה שבאחרי אחד ההופעות שלי בתקשורת, מישהו יגיד לו, זה עוד לא קרה. מישהו מה עד עכשיו?
שמישהו לשין.
מישהו, אבל
אולי בוויינט.
אולי עכשיו בוויינט, כן.
אז היום אנחנו נמצאים במקום, את משתמשת המון במילה פוליאמורי. אני לא מרגיש שאני פוליאמורי, כי המילה פוליאמורי, היא מביאה איתה סט של המון הגדרות שאני לא בטוח מתחבר לכולם. זאת אומרת, שנכנסים פנימה
פוליאמורי היא ריבוי אהבות בעצם.
כן, היא ריבוי אהבות, אבל לפעמים יש אהבות ולפעמים אין אהבות, וזה מביא איתו גם סט של מושגים. אם אתה פוליאמורי, אז יש לך עכשיו זוגיות, וזוגיות מקננת, וזוגיות ראשית, וזוגיות משנית, וכל מיני דברים ש... וואו, רגע, חבר'ה, אני לא בטוח שזה מתאים לי כל הדבר הזה. אני מרגיש שהיום אני אדם שחי בחופש.
כרגע כמה מערכות יחסים יש לך, או איך זה עובד כרגע?
אופה, איזה שאלה, איך את הולכת להפיר אותה, שבי תגיד את האמת.
לא רוצה להגיד את האמת. אבל יש.
מי שבמערכת יחסים עם שביט שתצביע.
ואני מרגיש כאילו שאני חי בחופש, ואני בחופש לחוות חוויות של הגוף, ואני בחופש לחוות חוויות של הלב, ויש לי חברה הכי טובה שאני יכול לשתף אותה בכל הדבר הזה.
איזה כיף.
וזה באמת, זה באמת נורא נורא כיף. כאילו המקום הזה של חופש הוא כל כך משמעותי.
וזה גם הרים לכם את הקשר. זאת אומרת, מאז אותו משבר אתם רק במגמת עלייה.
אני חושב שכל זוג שיחליט שהוא עושה איזשהו משהו שהוא אחר, ושם את עצמו באיזשהו מקום שלכאורה הוא מסוכן, אני חושב שהם יכולים נורא נורא להתפתח מזה. זה מאלץ אותך להיות במקום שבו אתה מתקשר. זה מאלץ אותך להיות במקום שבו אתה מתמודד עם דברים שאתה לא מתמודד איתם במונוגמיה, ככה או ככה. זה לא קורה. וההתמודדויות האלה, ברגע שצולחים אותם, ושוב, ברגע שצולחים אותם, כי זה לא מתאים לכל אחד, אז זה נורא מעצים. זה נורא מעצים ברמה האישית, ונורא מחזק ברמה הזוגית.
זה לא מתאים לרוב האנשים.
אה, וואו.
זאת אומרת, זה לא מתאים לאנשים שחוו משברים וקשיים רגשיים ונפשיים מאוד דרמטיים לאורך החיים שלהם, נפגדו ומרגישים שיש להם חרדת נטישה, אנשים שיש להם קשיים נפשיים, הפרעות אישיות, אנשים שחוו פגיעות מיניות, אנשים שהערך עצמי שלהם עדיין לא בנוי, לא מבוסס, לא מפותח בכל התחומים, בתחום הקריירה, בתחום הזוגיות, בתחום המערכות היחסים האחרות. זה מצריך תקשורת, זה מצריך כנות, לפעמים אפילו רדיקלית. זה מתאים לאנשים שמוכנים לקפוץ מים ולהתפתח, ולהסתכל על הצללים שלהם בעיניים, ולא לפחד. זו אחת האוניברסיטאות הכי מפתחות שבן אדם יכול לחוות בחיים שלו. זו חתיכת אקדמיה מטורפת, ולא כולם ישרדו אותה. היא לחזקים, אמיצים, וכאלה שעושים עבודה רגשית ונפשית, חד משמעית.
היום אני מרגיש שבכל פעם שאני נכנס לשיח, שהוא שיח שמדבר על זוגיות, גם עם חברים בעולם המונוגמי, ובכל שיח שבהם מדברים על מיניות, אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה ידע, וכל כך הרבה מקום שבו אני יכול לתרום, וכל כך נקודות שבהם אני יכול לבוא ולתת גם דוגמאות מהחיים שלי ומהשלבים השונים שאני עברתי בדרך, שזה פשוט מדהים.
אנחנו קרובים לסיום, רק רציתי לשאול, זה נורא מעניין אנשים, איך מוצאים זמן לתמרן בין כמה קשרים? אנשים לא יכולים לקבוע דייט זוגי אחד, כשהם בזוגיות עם ילדים ונשואים ועבודה וקריירה והכל.
אז התשובה היא יומן של גוגל, אני ככה, הם לא רואים בבית, אבל אם אני אראה לך, את תראי את כל הצבעים ביומן גוגל שלי. ובכל
זה
שעה,
מאוד צבעוני.
מאוד צבעוני, בכל שעה ביום, בעצם זה מצריך תכנון, גם תכנון זוגי למתי אני ושבית נפגשים, גם יש לנו גוגל משותף שהוא למשל כותב לי שביום רביעי בערב הוא צריך את הבית, ומה אני מתכוונת לעשות בנידון או הפוך, כן, אז צריך או מזכירה שתנהל את זה, אבל זה מצריך, אין שם ספונטניות.
נכון.
הרבה הרבה התכווננות, והרבה שיתוף ושיח.
ובסוף זה פיקציה, כי בעצם יהיה זמן, אני מוצא את עצמי, היום אנחנו נמצאים בתקופת קורונה, כן? אבל עקרונית, אנחנו היינו הולכים ורוקדים פעמיים בשבוע פלוס, וגם נפגשים עם אנשים אחרים, וגם היה לנו זמן שבו היינו מוצאים זמן לעצמנו, וגם אנחנו בסופו של דבר הורים, וגם עובדים במשרה מלאה. זאת אומרת, כל הדבר הזה נכנס, וכל הדבר הזה אפשרי, ובסופו של דבר צריך לרצות. אני פשוט מרגיש שכשאתה חי את החיים שלך ממקום של תשוקה, יש לך זמן לעשות את כל הדברים, ואתה פחות רואה נטפליקס, אולי. כאילו, אתה פחות עושה דברים שהם דברים...
סתם.
אז המחיר הוא פחות בינג'ים. ורגשות ותשוקה. ובנימה הזאת, אלי מדהים איתכם, תודה רבה.
תודה לך שאירחת אותנו.
איזה כיף הזמנת אותנו.